כאילו, סך הכל נחמד, לא? אני חושב. אני לא אוכל טוב. די נעים. כאילו, כן, יש את העניין של המדיטציה. אבל חוץ מזה, ממש, ממש בסדר. אוקיי, בוא נתחיל מדקה של ישיבה. זה האדם שהיום נודע בשם בודה. זה לא אתה. אני ראיתי שהצבעת, אבל זה לא אתה. הוא מבקש להגביר. אז בואו ננסה שוב. שומעים אותי? כן? בסדר? אוקיי, תודה. אז האדם שהיום נודע בשם בודה, ועוד בהתהלכו בעולם נודע בשם בודה, זה אחד השמות שבהם הוא נודע. דווקא הוא לא קרא לעצמו ככה, הוא קרא לעצמו את התגתה, שכבר אתה מחבב מישהו שיש לו שם כינוי לעצמו. אז הוא נולד בשם סידרתה גותמה, בעיר שנדמה לי שקוראים לה קפילה וטו או משהו כזה. בערך במינוס 500 או מינוס 500 ומשהו לספירה. והסיפור אומר שהוא גדל בתנאים ממש ממש טובים. ממש טובים. חי טוב. סביר להניח שאדם שגדל בתנאים ממש טובים בהודו של מינוס 500 לספירה, להשוואה לחיים שאנחנו חיים, כנראה לא משהו, אבל בהשוואה לחיים שהיו זמינים וידועים באותה תקופה ובאותו מקום, כנראה חי חיי נוחות, ובהקשר הזה, שוב, אנחנו יכולים אולי לחשוב על החיים שלנו כחיי נוחות, לפחות כמו אלה של הבודה. אז עוד לא היה בודה, בודה זה כינוי, כמו שאמרתי, שתפסף בשלב מאוחר יותר. ומתישהו בחייו הבוקרים, מתחיל לחוש אי נחת לגבי חיי הנוחות שהוא חי. והוא חש שיש אפשרות לחיים שפונים אל עבר משהו במקום שאני אגיד חיים שפונים לעבר מה, אני אקרא את הדרשה שבה הוא מספר על ההחלטה שלו לצאת לדרך רוחנית. אני אקרא חלק מהדרשה הזאת. אז נזירים. ככה הבודה מתחיל לדבר כן, לקהל שומעיו. בסוגריים אנחנו לא באמת יודעים, זאת אומרת, הכתבים נכתבו זמן מה לאחר שהבודה נפטר, אבל המסורת אומרת שהם הועברו בהעברה בעל פה. נחשבים כתבים מהימנים באופן יחסי. מאז שהם נכתבו, הם השתמרו בצורה די עקבית ומהימנה. אז נזירים ונזירות. טרום ההערה שלי, כאשר ראיתי רק בודיסטווה. בודיסטווה או בודיסטה זה אדם שמוכוון לכיוון התעוררות. עוד לא השיג התעוררות. כאשר הייתי עדיין רק בודיסטווה לא מואר או לא ער, גם אני, בעוד הייתי נתון ללידה, חיפשתי אחר מה שגם כנתון ללידה. בעוד הייתי נתון להזדקנות, חולי, מוות, צער וזיהום מנטליים, חיפשתי אחר מה שגם נתון להזדקנות, חולי, מוות, צער וזיהום מנטליים. אז שקלתי את העניין באופן הבא. מדוע בעוד אני עצמי נתון ללידה, אני מחפש גם את מה שנתון ללידה. מדוע בעוד אני עצמי נתון להזדקנות, לחולי מוות צער וזיהומים מנטליים, אני מחפש מה שגם כן נתון להזדקנות, חולי מוות צער וזיהומים מנטליים. נניח שבעוד אני נתון ללידה, וכל השאר, לאחר שאבין את הסכנה במה שנתון ללידה, וכל השאר, אחפש את הלא נולד, את הביטחון העילאי משעבוד, ניבנה. לחפש את הבלתי מזדקן, העל חולי, העל מוות, העל צער, הבלתי מזוהם, ביטחון העילאי משעבוד, ניבן. זה עוד לא ממש אומר לנו מה הוא חיפש, נכון? עוד לא ממש אומר לנו מה הוא חיפש. הוא בעצם עושה פה מהלך של להסתכל על עובדות חיים נורא בסיסיות כאלה, כן? מזדקנות, חולי, מוות, צער, פרידה וכן הלאה. ולהגיד, חייב להיות משהו אחר. ישנו משהו מתוך שכנוע עמוק שנמצא מחוץ, מעבר לכל זה. ואני, אומר בודיסטווה, אני הולך לשם. אני הולך להישען על זה. שזה מינוח מאוד מאוד יפה בעיניי, כן? זאת אומרת, הוא לא רצה להיעשות מישהו, הוא רצה להיות במגע עם משהו. הוא רצה שאותו דבר שנמצא מעבר לתחומי הצער וכן הלאה, יהיה בהישג ידו, במבט שלו, שזאת תהיה ההישענות שלו. לאחר מכן, בהיותי צעיר, בחור שחור שיער, ניחן בחיוניות הנאורים, בראשית חיי, למרות שאמי ואבי ביקשו אחרת ובכו בפנים אלה עוד מעות, גילחתי את שערי וזקני, לבשתי את הגלימה הצהובה, ופרשתי מחיי בעל בית אל חיי חוסר בית. אז הוא יצא לטיול אחרי צבא. אבל לא בדיוק, כי לא ככה היה להם את הקונספט הזה של טיול אחרי צבא, או של לחיות חיים נוחים ואז לצאת מהם קצת ואז לחזור. היו להם רק שני קונספטים, או של לחיות חיי בעל בית, מה שאומר שאתה משקיע את מרב זמנך בלנסות לדאוג שאתה והקרובים אליך לא ימותו באותו יום. כי בכל זאת אנחנו מתכוונים להודו במינוס 500 לספיר. או שאתה אומר די, I'm out, אני הולך אחרי משהו, מאפשר חופש מוחלט וחירות מוחלטת עבור הלב האנושי. עכשיו למה אני מספר לכם את זה? אני עוד לא בטוח. אנחנו נגלה עוד מעט. אבל אני חושב שיש פה איזושהי הזמנה לצעד מלא אמון. ואיזושהי הדהוד של הבטחה. שמהדהדת לאורך אלפי שנים, עוד לפני זמנו של הבודה, לאפשרות אנושית של חופש. וקריאה לצאת מתוך הזרם הרגיל, של אירועים חיצוניים ואולי גם של אירועים פנימיים מסוימים, ולהישען לכיוון משהו מחוץ לזרם הזה. אחרי שהוא יצא מחיי הבית, הוא הלך לריטריטים. הלך למורה אחד, על הרקל מה שמו. על הרקל מה אמר לו, בוא, אני אלמד אותך את הכניסה למצב של העין. העין לא העין, אלא העין, העין. מצב שבו אתה, כל החושים שלך באים במגע עם חוויות החוץ, אבל חווים אותם כעין. קשה לדמיין, אבל מצב קיים, מצב אפשרי, מצב שאנשים מתרגלים אותו כבר היום. עוד היום, סליחה. עדיין מתרגלים אותו, לזה התכוונתי. מצב עין. והבודה אמר, אחלה, יופי. בוא אני אתרגל איתך, אני אתרגל כניסה ושהייה בתוך מצב העין. ולימד את עצמו להיכנס ולשהות בתוך מצב העין. וכך אימן את התודעה שלו היטב. אבל אחרי זה הוא אמר להלר הקלמה, זה אחלה? ואני רוצה משהו קצת יותר שכשאני יוצא ממנו תחושת החופש תישאר. כרגע בתוך מצב העין אני נכנס לזה, זה אחלה, אבל כשאני יוצא מזה אני כאילו חזרתי. ואני רוצה את משהו חופשי יותר מזה, הולך למורה אחר ועבר אותו דבר עם מצב מעודן אפילו יותר שנקרא מצב של לא תפיסה ולא אי תפיסה. שוב מצב מאוד מעודן של תודעה שאפשר לתרגל אותה. שאני לא אבלבל אתכם לנסות לתאר איך הוא נראה או איך הוא מרגיש. והגיע למסקנה דומה. זה מצב אחלה. אבל זה לא נותן לי איזושהי תובנה או איזושהי הבנה לגבי מה זה, מה זה, העולם הזה ומי אני, שתאפשר לחוות חופש שלא מותנה במצב מסוים. ואז הוא מספר, עדיין בחיפוש אחר מה שמועיל וטוב, בחיפוש אחר המצב העילאי של השלווה הנשגבת, נדדתי בשלבים דרך ארץ מגדה, כל האזור הזה הוא בצפון הודו, הוא נולד בגבול הודו-נפל, במקום שנקרא לומביני, עירה הודית, חביבה. נדד שם באזור. עד שלבסוף הגעתי לסן הניגמה שעל יד האורבלה. שם ראיתי חלקת אדמה נעימה, חורשה מקסימה עם זרם נהר צלול, על גדות חלקות ונעימות ובקרבת כפר בו ניתן לאסוף נדבות מזון. כל העניין הזה של לגלח את השיער וללבוש את הגלימה הצהובה, אומר שבנקודה הזאת הוא הפך לנזיר, כלומר הוא לא פרנס את עצמו אלא קיבץ נדבות והשקיע את זמנו בתרגול. מקום זה יוכל לשרת אדם נחוש בדעתו לעשות מאמצים. ושם ישבתי וחשבתי לעצמי, מקום זה ישמש לעשיית מאמצים. ואז נזירים. בהיותי נתון ללידה, שהבנתי את הסכנה במה שנתון ללידה, בחיפוש שכר הלא נולד, ביטחון העילאי משעבוד, השגתי את הלא נולד, את הביטחון האלוהים משעבוד, את הניבנה. יש שם עוד קצת סיפורים בדרך. כולל זמנים בהם הוא ניסה לתרגל באמצעות סיגופים, כן? להגיד, אוקיי, אני אביא את עצמי למצב של רעב, sleep deprivation. יש לי חברים שעושים לפעמים vision quest, אז כזה. אבל יותר טוב, כי הוא היה בודה. אבל זה לא הלך לו כל כך. הוא יצא מזה ואמר, תשמעו, זה לא נותן לי את התבונה שאני מבקש. זה לא נותן לי את התובנה החודרת אל ליבה של המציאות, אל ליבו של הקיום האנושי. לא כך משיגים חופש. ואז הוא התיישב מתוך תרגול המדיטציה שלו התעורר. שוב, אני חוסך כמה פרטים, אבל אני אמשיך לחסוך אותם. לאחר שהוא התעורר, ואני לא הולך להגיד לכם מה זה אומר, לפחות לא עכשיו, בהמשך השיחה אולי אני אגיד. זאת אומרת, אני אגיד משהו על זה. לאחר שהוא התעורר, או בשלב מאוחר יותר בקריירה שלו, בקריירת ההוראה שלו, הוא אמר ש... בתוך ההתעוררות שלו, או אחרי ההתעוררות שלו, הבין שלושה דברים. אחד, הוא זכה בידע על חיים קודמים. לא נדבר על זה כרגע, גם לא חושב שזה עד כדי כך חשוב לענייננו. שתיים, הוא הבין את הפעולה של קרמה. ושלוש, הוא יצא עם תובנה לגבי ארבע אמיתות האצילים. או ארבע אמיתות האצילות. נכון, סיפרתי לכם שהוא ניסה להרעיב את עצמו ועשה כל מיני תרגולי סיגופים ובסוף אמרת שם הזה לא עובד, חבר'ה. אז הוא עשה את זה עם עוד כמה חברים. כי אם את כבר עושה משהו כזה, עדיף שיהיו איתך כמה חברים. ואחרי שהוא התעורר, הוא הלך לחברים האלה. ואני תשמעו, חבר'ה, התעוררתי. בום. הוא אמר את זה ככה, לאחר שנדדתי בשלבים, הגעתי לבסוף לוורנסי, לפארק הצבאים אשר באיסי פטנה, והתקדמתי לעבר קבוצת חמשת הנזירים, חמשת הנזירים אלה חמשת החברים, שהיו חברים שלו לפניכם. עשו איתו את תרגולי הסיגופים. הם ראו אותי מגיע מרחוק ועשו הסכם בינם לבין עצמם. חברים, הנה מגיע פרוש גותמה, חי חיי רווחה. חי חיי רווחה, כי הוא אוכל פעם ביום. שוויתר על מאמצה וחזר לתענוגות. עלינו לא לחלוק לו כבוד או לקום לכבודו או לקבל את כערתו וגלימתו העליונה. אך אפשר להכין מקום עבור. אם ירצה הוא יוכל לשבת. למרות זאת, כאשר התקרבתי, הנזירים האלו לא הצליחו לשמור על ההסכם שלהם. אחד מהם בא לקבל אותי ולקח ממני את כערתי וגלימתי העליונה. אחר הכין מקום ואחר הכין מים לשטוף את רגליי. ולמרות זאת הם פנו אליי בשם פרטי ובכינוי חבר. בשל כך אמרתי להם, נזירים, אל תפנו אל התתאגתא בשם פרטי ובכינוי חבר. התתאגתא, ככה הוא קרא לעצמו, הוא מושלם. מואר בשלמות. כן? זאת אומרת, הוא בא ואומר להם, חבר'ה, אתם חושבים שאני חבר שלכם? אבל אני כבר לא שם. I'm way beyond that. ובואו אני אספר לכם למה. ואז הם אמרו לו, לא נראה לנו. ואז הוא אמר להם, כן. ואז הם אמרו לו, לא נראה לנו. ואז הוא אמר להם, כן, כן. ואז הם אמרו לו, לא, כן. ואז הם אמרו, נכון. ככה זה כתוב בדרשה, אני נשבע לכם, אני יכול לשלוח לכם אותה. ואז הוא אומר, באמת ככה זה כתוב. ואז הוא אומר, לא, האמת שזה לא. שנייה, אני אגיד, זה לא בדיוק כתוב ככה, בסדר? לא בדיוק, אבל פחות או יותר. הם אמרו לו, לא, לא, ואז בסוף אמר להם, תראו, זה ציטוט. האם שמעתם אותי אי פעם מדבר באופן הזה? לא, אדון נכבד, תכלס לא שמענו אותך אף פעם מדבר באופן הזה. ואז הוא אומר להם, הקשיבו על מוות ולסג, אני אדריך אתכם, אני אלמד אתכם את הדרמה. כן? ואז הוא אומר, הצלחתי לשכנע את קבוצת חמשת הנזירים. ואז הוא התחיל ללמד. אני שכחתי את הספר. יונתן, אפשר לבקש ממך להביא את הספר? דברי הבודה? הוא בבניין המורים. או שהוא בחדר שלי או שהוא על השולחן. רגע, יכול להיות אם הוא בחדר שלי. כי עכשיו אני לא יכול להקריא להם את הדרשה. יש לי רק את הדרשות פה על האייפד. אתם רוצים לשמוע עוד סיפורים על הבודה בינתיים? אין כל כך הרבה. לא כל כך הרבה. בוא נעשה מדיטציה. אופה, שתי דקות. ואתם יכולים לשאול את עצמכם. האם משהו בלב שלכם, משהו בישות שלכם, מגיב להזמנה הזאת? שמהדהדת מהבודה, מהדהדת לפניו. שישנה עבורנו אפשרות של חופש. להיות במגע ולהישען לכיוון משהו שהוא חופשי לחלוטין. מכל סוג של היקבלות, מכל סוג של מכשול. שהוא מעבר לכל חרדה וכל מאבק. שהבודה פגש את חמשת חברה. והם אמרו לו, תשמע, אנחנו פה היינו עסוקים בסיגופים שחבל לך על הזמן. ואתה התפננת לך, אכלת דייסת אורז, וזהו. אבל יחסית אלינו זה מלא. ואז הוא לימד אותם את הדרשה הראשונה שהבודה מסר, או לפחות על פי המסור את הדרשה הראשונה שהבודה מסר. היא קרויה הדרשה על הנעת גלגל הדרמה. נזירים, נזירות, מתרגלים ומתרגלות. מי שעזב את חיי המשפחה או חיי הבית, אל לו למצוא מפלט באחד משני הכתבים. אלו שניים, מצד אחד התמסרות להנאות גשמיות הקשורות להנאות החושים. התמסרות זו היא מוגבלת, גסה, רגילה, לא אצילית ואינה קשורה למטרה. כן, זאת אומרת, הוא אומר, התמסרות רק לעונג שלעצמו, עונג מדברים חיצוניים, לא יוביל לשחרור משמעותי וארוך טווח. לא שם שרוי החופש שנמצא מעבר להזדקנות, לידה ומוות. הרי כל מה ש... תענוג חושי שתלוי בדבר, דינו להזדקן, דינו למות ו... לכן, אם אנחנו חוזרים להתחלה, למה אני שנתון להזדקנות לידה ומוות, יישען על משהו נתון להזדקנות לידה ומוות, אם יש לי אלטרנטיבה, שהיא חופש מכל זה. מצד שני, לא למצוא מפלט, גם בהתמסרות למה שגורם לאפיסת כוחות, כלומר, לתרגולי סיגופים שמחלישים את הגוף ואת התודעה עד כדי כך ש... אי אפשר ללמוד שם, שום דבר לא יכול לקרות. הוא אמר עצמנו, זה לא הולך. לעומת זאת, התתאגתא, שוב ככה הוא קרא לעצמו, התעורר לדרך האמצע, שמאפשרת ראייה ישירה וידיעה. ומהי דרך האמצע, הוא שואל? הוא אומר, זאת הדרך האצילה בעלת שמונת האיברים. ואז הוא מפרט את שמונת האיברים, ואני לא אפרט אותם עכשיו, כי אני אפרט אותם עוד מעט. אחרי שהוא מפרט את הדרך האצילה בעלת שמונת האיברים, שהיא הדרך שמבחינתו מובילה לשחרור, היא הדרך שבה שאנחנו מציעים כדרך לשחרור, הוא מציג את מה שהוא קורא לו ארבע אמיתות האצילים, או ארבע אמיתות הנאצלות, והוא אומר כך. נזירים או נזירות? או סתם אנחנו, לא חייבים להיות נזירים ונזירות. תשמעו, חבר'ה, זו המקבילה. זאת אמת האצילים בדבר האי נחת חוסר הסיפוק והסבל. בא לבאס. האמת הראשונה שהבודה אומר, תשמעו, חבר'ה, יש סבל. לא תמיד סבל נורא. בסדר? נכון? לא נורא, בסדר. אבל החיים, או בחוויית החיים, יש רוב ודונימה של אי-נחת, של קושי, של סבל. והוא ממשיך ואומר, לידה אי-נחת חוסר סיפוק וסבל. זקנה, אי-נחת חוסר סיפוק וסבל, חולי, מוות. זה די ברור, נכון? כולנו נתונים לתוך חיים שהדברים האלה הולכים להגיע בהם, מלווים אותנו לאורך חיינו, ולאירועים קשים, לא נעימים, והם חלק מהמרקם של מה זה אומר להיות בן אדם, מה זה אומר לחיות. ועוד הוא אומר, איחוד עם הלא נעים הוא אי נחת חוסר סיפוק וסבל, והיפרדות מהנעים היא אי נחת חוסר סיפוק וסבל. לא לקבל את מה שאנחנו שואפים אליו, הוא אי נחת חוסר סיפוק וסבל. ועוד משהו, לא נכנס לזה עכשיו. אוקיי, אז פה הוא כבר אומר משהו טיפה אחר, הוא אומר, תראו, חוץ מהדברים האלה, הסבל המז'ורי הברור, ישנו גם סבל אי נחת, לא צריכו להפעיל לקרוא איזה סבל, יש אי נחת, יש חריקה. מקור של המילה דוקה זה גלגל של עגלה, ציר עגלה, שהוא לא מי יודע מה. שאתה נוסע והוא עושה פק, יש לי אופניים, בדיוק זה מה שהם עושות. אז זה, יש משהו בציר שהוא בעייתי, פק, 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 זה, זה, כן? לאו דווקא הסבל המז'ורי, אבל הסבל של, לא, לא מושלם. לא מושלם, נכון? למי מכם היה היום נחמד סך הכל? אבל הוא לא היה מושלם. נכון? כל השאר חווים סבל ממש. זה היה מבחין בין שני הסוגים של הסבל. חלק חווים סבל ממש, חלק לא מושלם. ככה. ככה. והבודה אומר, נכון. נכון, זה לא כי תרגלתם לא נכון. זה כי ככה. למרבה השמחה, הוא לא מסיים שם, והוא אומר כך. תשמעו חבר'ה, זאת אמת הנזירים בדבר מקור האי נחת חוסר הסיפוק והסבל. הצמה שמוביל לקיום נוסף כרוך בהשתוקקות, בהנאה ובהתענגות כאן ועכשיו. במילים אחרות, זו השתוקקות להנאות חושים, השתוקקות לקיום והשתוקקות לאי קיום. ונזירים? זאת אמת האצילים בדבר הפסקת האי נחת חוסר הסיפוק והסבל. היא האחזות, שחרור, ויתור, נטישה, הפסקה ודעיכה מוחלטת של אותו צמא. כן, זאת אומרת, הבודה נותן פה הבחנה זוזרה. מעניינת. מעניינת. כמו שאוכל הוא לפעמים מעניין. המקור לאי הנחת, המקור לתזזית, הוא במה שהוא קורא לו צמא. ובמילים אחרות הוא קורא לזה השתוקקות. ואני קצת רוצה להיכנס לנקודה הזאת, כי זאת נקודה די משמעותית, כן, obviously, מדבר בהצעה לפתרון שהבודה נותן לגבי הסבל, אי הנחת, חוסר סביבות הרצון. אני חושב שאנחנו צריכים קצת להיכנס ולהבין למה הבודה מתכוון שאומר השתוקקות. אנחנו נעשה את זה רק בצורה מאוד קצרה ותמציתית, לא נעשה את זה ממש ממש לעומק. למה הבודה מתכוון שאומר השתוקקות? כי קל מדי לפרש את זה כטיצ'ינג שאומר, אוקיי, הבעיה היא שאתה רוצה דברים, תפסיק לרצות דברים וזהו, ואז תהיה בסדר. אבל לפחות בעיניי זה לא טיצ'ינג כך משכנע. כן? אני יושב במדיטציה ולא נעים, זה לא כי אני רוצה משהו, ובדיוק המשהו הזה לא נמצא. זאת אומרת, יש משהו לא משכנע. אני חושב שהבודה מדבר פה על תנועה הרבה יותר בסיסית של הנפש. הנפש שרויה בתזזית. שרויה בתזזית. שרויה באי מנוחה. כן? ואנחנו יכולים ללמוד להכיר את התחושה הזאת של תזזית, את התחושה הזאת של אי מנוחה, ואנחנו יכולים ללמוד גם להרגיע אותה, ממש ברגע. כן? ממש עכשיו. התודעה נוטה לעבר משהו, היא נוחה לעבר משהו, היא רוצה משהו, אולי לא מעניין לכם בשיחה, אתם מרגישים שאתם לא מבינים, כן? ומשהו מתכווץ, או נתפס, או כן? היה מקווה שמשהו יהיה אחרת. אפשר להרגיש את זה, נכון? יש איזו תחושה בגופניות שלנו. יש איזו תחושה במרחב של התודעה, של משהו קצת מתכווץ, קצת מצטמצם. אפשר להרגיש את זה, ואולי אפשר קצת להתיר את זה, קצת להרגיע את זה. כאן, עכשיו, כמו שאתם. דרך כלל די פשוטה להרגיע את זה, תהיה להרגיע את הגוף. נגיד ככה, כמו שאתם עכשיו, תמצאו מקום הגוף שמרגיש קצת מקווץ, קצת כפות. תראו אם אתם יכולים ויכולות להרגיע אותו. נגיד לרקח כאן, מסביב לעיניים. לרקח מסביב לפה, לרקח את המצח או את הבטן. ואולי שמתם לב שמשהו בלב קצת נרגע. רק קצת נרגע. ככל ככל שהייתה תחושה שהיה משהו קפוץ קודם, הקפיצות הזאת כרוכה באיזו אי נחת, איזה סבל, איזו דריכות. וככל שהייתה תחושה של אוקיי, אם המטרה, הרגעה, אפילו ברמה הגופנית, יש איזושהי הקלה, איזושהי רגיעה, איזושהי התרחבות. ככל שזה היה מורגש, זה מגע ראשון או טעימה עם מה שהבודה יקרא לו השתוקקות. התנועה של משיכה ודחיפה. משיכה ודחיפה, זה כאילו בלב ובתודעה יש לנו בוכנה שכל הזמן רבה. כל הזמן רבה. כל מה שמופיע, כל מה שקורה. לפעמים רבה הרבה. זה בלתי נסבל. אני חייב ללכת מפה. לא אין שיש עוד יום וחצי. הריטריט. בטן של נפוחה מהשועית. אכלתי יותר מדי כי היה לי קר. וכי האלטרנטיבה הייתה אורז מלא. אז לפעמים זה נורא ברור. לא! ולפעמים זה עדין. וקצת. אני יושב במדיטציה וטיפה לא נעים ומשהו רב עם זה, משהו דוחק, משהו דוחף, משהו מתכווץ לנוכח. כן? זאת משיכה ודחיפה. זה הדבר, בזה מדובר. אפשר לגשת לזה, קצת להרגיע את זה, קצת לחוות את ההקלה שבהחלשת המשיכה והדחיפה. אז זו השתוקקות, זה איזושהי נגיעה באפשרות של התרת השתוקקות. האם לזה הבודה התכוון, שהוא אמר אי נחת ושחרור? כן ולא. כן כי זה נותן מושגים בסיסיים וזה בכיוון, לא כי זה לא רמת העומק. מה שנגענו בו כאן, זה לא רמת העומק של השחרור או של החופש. שהדרך הבודהיסטית תהיה מציאה, גם אם לא אם נעשה את זה הרבה. עכשיו אני אפתח סוגריים, וידבר שנייה על השחרור שהדרך הבודהיסטית מציאה, ואגיד אוקיי, אפשר, אני חושב, חשבתי על זה, אני חושב שאפשר לדבר על שחרור בשלוש רמות, נאמר. שחרור אחד הוא שחרור ביחס לדברים. יש לי מחשבה, יש לי כאב, יש לי אי נחת, יש לי יחסים מורכבים. יש את הדבר הזה שנקרא ריטריט, יש את הדבר הזה, כל דבר, אני כל הזמן שרוי ביחסים עם דברים. נכון? עד כאן? ביחסים עכשיו עם השיחה, ביחסים עכשיו עם מה שאמרתי, ביחסים עכשיו עם מי שנמצא לידכם. כל הזמן הקיום הוא קיום שרוי ביחסים עם דברים. התנועה הדיפולטית, תנועת ברירת המחדל של הנפש האנושית, ולא רק האנושית, גם כנראה, לפחות למראית עין, נדמה שגם חיות, לפחות, אתם יודעים מה, על פי התיאוריה הבודיסטית, גם חיות מתנהלות ככה, אם זה נכון או לא, אני לא יודע, אני צריך לשאול אותה. התנועה הדיפולטית של הנפש היא של משיכה ודחיפה. מאבק קל. כן? ניסיון לנסות להתמקח עם הדברים. להיות איתם במסע ומתן. והסוג הראשון של השחרור מציע שחרור של היחסים האלה, ריכוך של היחסים האלה. למשל, כמו שעשינו קודם, בדומה, באופן דומה לזה, למשל עכשיו, לאמץ עמדה של קבלה מוחלטת כלפי מה שנוכח. להגיד אוקיי, זה מה שיש עכשיו. במידה מסוימת זה נעים, במידה מסוימת זה לא נעים. במידה מסוימת אני מבין, במידה מסוימת לא. זה מה שנוכח, זה מה שיש. ולקבל את זה לגמרי, להיפתח לזה לגמרי. או להיות עם יחסים עם עצמכם כרגע, כן, שאומרים אוקיי, אולי לא נעים לי, אולי קשה לי, אולי אני באי בהירות. האם אני יכול להחזיק את עצמי באהבה ובחיבה לאורך החוויה הזאת, במקום להתמקח איתה כל הזמן. שחרור ביחס לחוויות. סוג שני של שחרור, במובן מסוים הוא שחרור מהחוויות. ועכשיו אני מדבר על משהו שהוא רחוק מתחום החוויה שלכם כרגע, לפחות אני מעריך. ולהגיד אוקיי, כאילו מתוך שאני מרגיע את היחסים עם דברים, למשל, אני מרגיע את היחסים עם מחשבות, מרגיע את היחסים עם הביקורת העצמית, עם ביקורת על אחרים. לאט לאט, אחרי כמה ימים של תרגול, הם מפסיקים להופיע לזמן מה, ואני מקבל, יש לי חופש מהם. מפסיקים להופיע. סוגים מסוימים של חשיבה, סוגים מסוימים של התייחסות לעצמי, התייחסות שלילית לעצמי, סוגים מסוימים של ביקורת, פשוט לא שם. לזמן מה? אולי אני עוצם עיניים ונכנס למדיטציה, והתחושה של הגוף הזה, הכאבים, המתיחויות, השרירים, הקיבוצים, לא שם. לא שם. במקום זה יש לי תחושה של אנרגיה הרמונית ונעימה. וזה מה שנמצא כאן. יש חופש מהדברים. הדברים, כן? מתוך זה שאתה לא נמצא איתם במאבק, הם קצת מתנהגים כמו... כמו כלבים, שאתה הולך לפעמים וכל מיני כלבים נובחים עליך, ומה שצריך לעשות זה להתעלם מהם ולהמשיך ללכת, נכון? אז הרבה מהמופעים של העולם מתנהגים ככה. אם אתה באמת, לעומק ובאופן שיטתי, מרגיע את היחסים של המאבק איתם, מתי שאומרים אוקיי? אוקיי? כי בעצם אנחנו קצת מזינים אותם. בעצם אנחנו, שיש לנו מחשבות קשות, אז מתחת, אנחנו חושבים שהן פשוט מחשבות קשות שיש לנו, מתחת לרדאר אנחנו קצת מזינים אותם, קצת גורמים להם לקרות. אני לא ניכנס לזה. סוג שלישי של חופש יכול להיות חופש או חופש של הדברים. כלומר, אחרי שהדברים התפוגגו, מישהו יכול ללמוד, אוקיי, הדברים האלה, בעצם התודעה שלי יוצרת אותם, בעצם לא באמת אמיתיים, ואז גם כשהם נמצאים שם, הם לא מטילים עליך עול. כי אתה לא מאמין, אתה לא מאמין בהם. אפשר לדבר על שלושה סוגים של חוף. אבל זה ממש היה סוגריים, פשוט להיות קצת נאמן, אני חושב, למה שעומק הדרך מציעה. ועומק הדרך בסופו של דבר מציעה את החופש הזה. זאת אומרת, היכולת לתפוס דברים, ושהחופש יוצא הדופן שהבודה דיבר עליו, יהיה בחוויית המגע עם הדברים, או ביחס שרואה שהדברים האלה, שרואה את הדברים האלה, חווה את הדברים האלה, בלי שהם יהיו עול, דברים חיצוניים ודברים פנימיים. סגור סוגריים ונמשיך. אז ארבע אמיתות האצילים. הראשונה? באת לבאס? נכון. אמת האצילים הראשונה שיש סבל, אין ספק שבלילה הראשון של הריטריט זה משכנע. יש סבל. האמת השנייה אומרת שמקור הסבל הוא בצזזית. במשיכה ובדחיפה, בהשתוקקות, בצמה. האמת השלישית אומרת שישנו חופש שהוא אפשרי, באמצעות הרגעת הצמה. אמרנו, הרגעת הצמה מרגיעה את היחסים עם הדברים, בשלב מאוחר יותר יכולה לגרום להם להתפוגג, ויכולה לגרום לכך שהם יחוו כחופשיים מעול מעליהם. ואז הבודה מציע דרך. הדרך בעלת שמונת הנתיבים. אז נזירים ונזירות, זו האמת האצילים בדבר הדרך להפסקת האי נחת חוסר הסיפוק והסבל. זאת הדרך האצילה בעלת שמונת האיברים. סליחה, כאן זה מתורגם בתרגום של קרן ארבל. אגב, התרגום קודם היה תרגום של שי שוורץ, אז תודה לו, נמצא בחינם ברשת, וזה תרגום של קרן ארבל, מומלץ מאוד מאוד. זאת הדרך האצילה בעלת שמונת האיברים. השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, פרנסה נכונה, פרנסה באמת, מאמץ נכון, תשומת לב נכונה, וסמאדי נכון, או אפשר לומר איסוף מדיטטיבי נכון, או מדיטציה נכונה, או ריכוז נכון. אז בוא נזכור אותם. מה הם שמונת האיברים האלה? האיבר הראשון הוא השקפה נכונה. אם ציפיתם שהדרך תלך מהעבר הקל להבנה אל הקשה להבנה, אז לא ככה היא הולכת. השקפה נכונה, יש כל מיני דרכים לגשת ולחשוב או לדבר על מהי השקפה נכונה, אבל דרך אחת לעשות את זה, זה דרך המונח של קרמה. או אם להתחיל בשפה פשוטה יותר, הפעולות שהתודעה שלך עושה, או הפעולות שהתודעה שלך עושה, הם דבר מאוד חשוב. אתה ממש צריך לדאוג, או את ממש צריכה לדאוג, לפעולות שהלב והתודעה שלך עושים. למה? כי הלב והתודעה שלך יוצרים את עולם החוויה שאתה חי או שאת חיה בו למעשה. אנחנו חושבים וחושבות שהעולם שלנו עשוי מ... ספציפית כל החפצים שלי הם עשויים מפלסטיק או מתכת בצבע שחור מת. זה לא בחירה, זה מה שתקופת הקורונה עשתה. אבל אנחנו חושבים שהעולם שלנו עשוי מחפצים, מבני אדם אחרים וכדומה. ויש בו משהו נכון, כמובן, ברובד מסוים. ברובד אחר, העולם שלנו נוצר על ידי הפעולות המנטליות שאנחנו עושים ועושות. עכשיו, אני לא מתכוון בזה, וקרמה במובן הבודהיסטי לא אומר שאוקיי, בעטתי בחתול לפני שנכנסתי לאולם, ועכשיו זה אומר שלא יודע, עוד שבוע או שבועיים, או עכשיו חברים שלי ישנאו אותי ולא יהיה לי כסף. בסדר? זה לא קרמה, קרמה במובן הבודהיסטי לא עובדת ככה. זה לא כוח קסם שמניע דברים בעולם בהסתמך על אם עשית משהו רע, יקרה לך משהו רע. לא ככה זה עובד. אוקיי? זה שנייה עובד ברמה, אפשר לקרוא לה רמה פסיכולוגית בשפה שלנו, רמת התפיסה. זה רמת התפיסה. ככל שהתרגול מעמיק, מתחילים להבין שזה מה שיש. שזה מה שיש לך. רמת התפיסה יוצרת גם את אופי היחסים שלך עם המציאויות הפיזיות, וגם את הדרך שבה אתה תופס וחובר אותה. ניקח לדוגמה מצב שבו אתה פועל בצורה נגיד שיש לך הרגל של לרחל או לטנף על מישהו. אתה מוצא עצמך עושה את זה לפעמים, כן? אתה מוצא עצמך מלכלך על בן אדם הזה, מלכלך על בן אדם הזה, או מתוך רצון, מתוך איזו תחרותיות, זה דבר נורא אנושי לעשות, מנסה להקטין אחרים בזמן שאתה מדבר עליהם. כשאתה עושה את זה, אתה משפיע על התודעה של עצמך, אתה גורם לה לראות אחרים כתחרות, כאנשים שהם נגדך, כסיכון פוטנציאלי. אתה גורם לעצמך לראות או לחוות את עצמך כשרוי בתחרות. עכשיו, יכול להיות שבאותו רגע זה נעים. כן, זה התכתב עם מה שיונתן אמר קודם. יש דברים שכשעושים אותם מרגישים קצת נעימים, כי הם מספקים משהו, איזושהי נעימות קצרת טווח. אבל אתה צריך לשאול את עצמך, האם זה לוקח את המיינד שלי, האם זה לוקח את הלב שלי למקום טוב? האם זה בורא בשבילי עולם שאני ארצה לחיות בו? למשל, אני נכנס לתת שיחת דרמה, או אתה נכנס לתת הרצאה או משהו כזה, כן? ואם הלב שלך, אם המניע שלך, כשאתה נכנס לתת שיחת דרמה או לתת שיחה, הוא מניע של, אני רוצה שיחשבו שאני חכם. יש לו משהו, באמת רוצה שיחשבו שאני חכם. ככה אני רגיל, to make a living. אבל אם זה המניע שמתוכו אני אתן את השיחה, זה יצבע את חוויית השיחה שלי בדרך מסוים. זאת אומרת, יהיה משהו פנימי אצלי, שכל הזמן ישאל, האם תופסים אותי כחכם, האם לא תופסים אותי כחכם, זה יהפוך את השאלה הזאת למאוד סנטרד, ואז החושים שלי יתחילו לתפוס סימנים, שאומרים לי, אוקיי, זה הולך טוב אם תופסים אותי כחכם, או לחלופין לא. יש שם מישהו נרדם. יש שם מישהו, מה זה, הוא קורא משהו אחר, או כן, אתה אומר, אוקיי, לא תופסים אותי כחכם. הכוונה שאיתה אני מגיע מעצבת את החוויה החושית באותו רגע, כן? מעצבת את החרדה ואת התפיסה של מה קורה כאן. לעומת זאת, אם אני מגיע לשיחת דרמה ואני אומר, אוקיי, הכוונה שלי היא ככל שניתן להיות נדיב. ככל שהתודעה שלי יכולה, לדבר את מה שיכול להיות מועיל בטווח הקצר והארוך למי שיושב או יושבת מולי. הכוונה הזאת תעצב תפיסה מסוימת לגבי מה שקורה. אתם מבינים את הכוונה? יכול להיות שאני אגיד אותם מילים, אבל הכוונה תעצב תפיסה מסוימת לגבי מה אלה היחסים האלה, מי אני? מי הבן אדם האחר? האם הבן אדם האחר הוא מישהו שאני צריך לעשות עליו מניפולציה כדי שיחשוב שאני טוב? או שהבן אדם האחר הוא באופן יסודי מאוד ידיד, משום שאני מנגיש את עצמי אליו. עכשיו, אנחנו בוראים את מי הם אחרים בשבילנו דרך הכוונות שאיתם אנחנו מגיעים למפגש איתם. אנחנו בוראים את מי אנחנו דרך הכוונות שאיתם אנחנו מגיעים למפגש, או לכל פעולה שהיא. אז זה בכמה מילים העיקרון של קרמה, או הרעיון של קרמה. עכשיו, בהיגיון הבודהיסטי, קרמה... לא, אני לא אגיד את זה כי אין לי זמן. בהיגיון הבודהיסטי, קרמה. אז זו השקפה הנכונה, כלומר, השקפה שאומרת, אני צריך להשגיח, אני צריכה להשגיח, על מה התודעה שלי עושה. זה נורא חשוב. מה היא עושה ביחס לעצמי, מה היא עושה ביחס לאחרים. האיבר השני בדרך המתומנת, או בדרך בעלת שמונת האיברים, זו כוונה נכונה. יותר קל. כוונה נכונה. הרצון להיטיב. הרצון להיטיב. בסופו של דבר, אם נחשוב על ארבע אמיתות, שהבודה ניסח, הוא אומר, אוקיי, יש סבל, בוא נשאל מה הסיבה, מה הפתרון, ונראה איך פותרים אותו. בסוף זו פעולה של חמלה, נכון? זה מה שזה. שואל את עצמך, מה כואב לך? מה אני יכול לעשות? אז זה מתבטא במודל הזה של ארבע אמיתות של האצילים. והבודה אומר בצורה גלויה ומפורשת, תתפחו כוונה מיטיבה, תתפחו כוונה של ידידות כלפי עצמכם וכלפי אחרים. זוהי הכוונה שתיטיב איתכם בזמן, בטווח הקצר ובטווח הארוך, משום שהיא תאפשר לקרמה להתהוות או להיווצר לכיוון שיהיה מועיל עבורכם. זה פה קל להגיד וקשה לעשות, כן? הכוונות שלנו הן לא דבר בהכרח יציב. ויש פה אימון מסוים, כל חלקי הדרך הם קוראים לאימון. כן? האם אני ער ורגיש לכוונות שמפעילות אותי מרגע לרגע? האם אני יכול או יכולה לטפח כוונה שהיא כוונה ידידותית כלפי כל המופעים שמגיעים מצד אחרים ומצד עצמי? או לפחות כלפי חלק. בואו נתפשר על חלק. ולאט לאט נרחיב את החוזה. אבל זה נשען את כל הדרך הבודהיסטית, על הרצון להיטיב. איך אני יכול לעזור? החוכמה כולה ניסית על ידי העיקרון הזה. נועדה לשרת את העיקרון הזה. אז אלו שני האיברים הראשונים של הדרך. אפשר להסתכל עליהם חלק אחד, חלק ראשון. החלק השני של הדרך מורכב משלושה איברים. דיבור נכון, פעולה נכונה ופרנסה נכונה. ופה הבודה עושה מהלך מאוד מאוד נבון. הוא אומר, אוקיי, אנחנו רוצים לעצב את הלב והתודעה שלנו כך שיצרו עבורנו עולמות שיהיה טוב לגור בתוכם, שיהיה טוב לחיות בתוכם. שהלב והתודעה שלנו יהיה מקום שטוב להיות בו. הערה שאולי שווה להכניס עכשיו זה שהלב והתודעה שלנו הם גם המקום שבו אנחנו חיים. שם אנחנו חיים. אנחנו לא חיים בתל אביב ורמת גן ואני חושב שאלה הערים שאני מכיר. סתם, אני בכלל מהקריות במקום. אז אני מכיר גם את הקריות. אנחנו לא חיים באמת שם. אנחנו חיים בלב ובתודעה שלנו. בעצם, נכון? זאת אומרת, ואם עברתם בין ערים שונות, אתם יודעים שאתם יכולים לעבור מעיר לעיר ומדירה לדירה, אבל זה נשאר איתכם. לטוב ולרע, זה נשאר איתכם. זה הבית הקבוע. עכשיו, פה שווה להעיר שזה בית שאנחנו גם מערכים בו. וגם עושים כלים. אבל הדגש הוא על מערכים. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם כל הזמן תורמים ומערכים בבית של הלב והתודעה שלנו. ואם באמת אכפת לנו ממה אנחנו נותנים לאחרים בקיום הזה, אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו מערכים בבית שטוב להיות בו. ואם לנו לא טוב להיות בו, אז מה אנחנו נותנים לאחרים שאיתם אנחנו במגע? אפשר לומר שהדאגה הזאת ללב ולתודעה, שיכולה להישמע כמו איזה אקט של הסתגרות פנימה או משהו כזה, בכלל לא אקט של הסתגרות פנימה. זה הגרעין והבסיס של נדיבות, כן? קודם כל להיות נדיב זה לדאוג שאתה, שהתרומה היסודית שלך בעולם, שזה הקיום שלך עם אחרים, הקיום שלך לעבר אחרים, היא תרומה יפה. אז הבודה עושה פה מהלך מאוד יפה ומחוכם, והוא אומר, אוקיי, אם אנחנו רוצים לדאוג ללב ולתודעה שלנו, אנחנו לא רק רוצים לדאוג להם מבפנים, אלא אנחנו רוצים גם לדאוג להם מבחוץ. מה זה אומר? יש הפעולות שאנחנו עושים בעולם. הדיבור שלנו. המילים שבהם אנחנו משתמשים. הכוונה שמאחורי הדיבור שלנו. המחוות שאנחנו עושים. הדברים שבהם אנחנו מעסיקים את הגוף שלנו ואת התודעה שלנו מרבית שעות היממה, מה שקרוי הרבה פעמים עבודה. לא יודע, מרבית משעות היממה, אבל הרבה משעות היממה. גם הם מעצבים את הלב והתודעה שלנו. אם אנחנו מדברים באכזריות כלפי אחרים, מדברים דיבור מסלף או משקרים לאחרים, אנחנו יוצרים עבור עצמנו לב ותודעה שקשה לחיות בהם. עכשיו, כשאני משקר למישהו, אני מייצר אותו באופן אוטומטי כאויב. כן? צריך להתחבא מפניו. אני מייצר את עצמי כמתחבא. הרושם הזה הולך להישאר הרבה אחרי שהבן אדם הזה כבר ישכח מהתודעה והתקרית ישכח מהתודעה. כן? אז הנזקים או לחלופין התועלת שאנחנו מייצרים בדיבור שלנו, הם משאירים רשמים על הלב. המחוות שלנו, מחווה של נדיבות, משאירה רושם על הלב. מחווה של נדיבות אומרת, שם יש משהו טוב וכאן יש משהו טוב. כן? הבודה היה אומר שנדיבות, אחד הפירות שלה זה ערך עצמי, תחושה של ערך עצמי. למה? כי כשאתה נדיב כלפי מישהו, אתה אומר לעצמך, אתה משאיר רושם בתודעה שלך, שאומר שם יש משהו טוב וכאן יש משהו טוב. והתודעה שלך מאוד משתכנעת מהמחוות שאתה עושה. ואני לא אכנס לאזור של פרנסה או אורח חיים, פשוט אגיד, זו הרחבה של זה. המחוות החוזרות ונשנות שאנחנו עושים באינגייג'מנט שלנו בעולם, בנתינה שלנו את עצמנו לקיום הזה. יש להם אפקט עצום גם על אחרים וגם על עצמנו. האם אנחנו משרתים, האם אנחנו מכבדים את עצמנו באמצעות הפעולות שאנחנו עושים ועושות? אני חושב שיש פה קריאה לחיים עם כבוד. אני זוכר סיפור על קרישנמורטי, שהיה מורה מאוד 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 מוערך במחצית הראשונה של המאה ה-20. הוא נפטר בשנות ה-80, אני חושב. הוא נפטר בסלון קטרינג, בבית החולים הפורסם בקליפורניה, אני חושב, מסרטן, והוא ידע, הוא ידע מתי הוא ימות. והוא יצא מהחדר שלו וקד לארבעת הכיוונים, חזר לחדר ומת. ויש משהו בתנועה הזאת של קידה, בתנועה הזאת של לכבד עם הקיום שלך. קיום שמכבד, חיים קצרים. אז האם המחוות שלנו בעולם, הן מכבדות בצורה מלאה את הפוטנציאלים? של נדיבות ושל פתיחות שיכולים להגיע דרך הישות. הפעולות האלה יעצבו את הלב. החלק האחרון בדרך כפולת השמונה, שלושת האיברים האחרונים, מאמץ נכון, תשומת לב נכונה, ואיסוף נכון, סמאדי נכון, ריכוז נכון. או מדיטציה נכון. שלושת הדברים האלה מתייחסים למה שאנחנו עושים כאן ברטריט הזה. הטיפוח הישיר של איכויות יפות של תודעה מתוך המפגש הישיר איתה, תשומת לב למה יש עכשיו בתודעה. מה הלב שלי עושה? מה הגוף שלי עושה? האם אני יכול לגשת לזה בצורה שתועיל, שתהיה מיטיבה, לגשת לזה עם ידידות, לגשת לזה עם סבלנות, לגשת לזה עם רגישות, לגשת לזה עם תשומת לב. לא להתמסר למשהו מזיק. שני הדברים האלה, זה תשומת לב נכונה, ומאמץ נכון. מאמץ נכון, כלומר, להקטיש את האנרגיה למה שמועיל, להפחית את ההשקעה או את ההתמסרות למה שמזיק. והחלק האחרון, סמאדי נכון, היא האפשרות של איסוף הבאה לכדי הרמוניה של הגוף והתודעה. כל האיברים האלה יחד מרכיבים את הדרך כפולת השמונה. זו לא דרך לינארית, אנחנו לא הולכים בצד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, אלא אנחנו הולכים בכולה בו זמנית, והיא הולכת ומעמיקה. כן? אנחנו הולכים. לא יודע אם אתם הולכים. אבל ככל שאנחנו רוצים, אנחנו הולכים. אם זה מעניין. ככל שהולכים בה, היא הולכת ומעמיקה. ההשקפה נעשית עמוקה יותר, מרובדת יותר, מורכבת יותר. הכוונה נעשית תאורה יותר. ביטויי החיים. יותר ויותר הופכים לביטוי של נדיבות, ומחזקים את התוהר והמיושרות של התודעה, והאיסוף המדיטטיבי מגיע גם כפרי של זה וגם כתמיכה שמאפשרת לכל זה להתפתח בהרמוניה. ומתוך ההתעדנות של כל זה, ההתמסרות לזה וההתעדנות של כל זה מופיעות אפשרויות השחרור שדיברתי עליהן קודם. נשמע טוב? יופי, אז בואו נשב לכמה שניות. אז הבודה הציע את ההרהור. מי שנהגה בחוסר תשומת לב, ועתה היא נוהגת במודעות. הכוונה למתנהגת, לא דרייבינג. מי שמתנהגה בחוסר תשומת לב, וכעת היא נוהגת או מתנהגת במודעות, מאירה את העולם הזה כמו ירח ללא ענן. תודה לכם על כוונתכם הנדיבה. להאיר את העולם הזה כמו ירח ללא ענן. תהנו מההליכה. תחת הירח. ונתראה כאן בשעה 9 על מדיטציה האחרונה של היום.